Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
במקום שבו מצנזרים ספרים. כתבתה של ציפי שמילוביץ, ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2022, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין. בשעה שהשמאל הליברלי שקוע בדיונים אינסופיים על תרבות הביטול, אנשי ימין בארצות הברית לוקחים את המלחמה רחוק הרבה יותר. הם מורידים ממדפי הספרים שלל קלאסיקות שהפכו לנכסי צון ברזל, כמו גם ספרי ילדים ומדריכי התבגרות. מבחינתם, כל אזכור של עבדות, אפליה או נטייה מינית לא סטרייטית, עלול לפגוע ברגשות או מעוות עובדתית, ולכן אינו ראוי לקריאה. הצעות חוק דרקוניות נגד ספריות משמשות פוליטיקאים רפובליקנים לצבירת כוח פוליטי, והופכות למכשיר במאבק על הנרטיב ההיסטורי של מעצמת החירות. טוני מוריסון הייתה גיבורה אמריקאית, ולא רק אמריקאית. בת למעמד הפועלים, שבגיל 40 הייתה לסופרת מצליחה, כולל ההכרה הבינלאומית הגבוהה ביותר בדמות פרס נובל לספרות, כולל פוליצר, כולל מדליית החירות הנשיאותית. היא שימשה השראה לדורות של אפרו-אמריקאים, נשים, כותבים וכותבות, קוראים וקוראות, ולא ממש הייתה מחלוקת על כישרונה וחשיבות יצירותיה. הספר הראשון שלה, העין הכי כחולה, שיצא ב-1970, ותיאר באופן כואב את המחיר שמשלמים בני אדם על גזענות ואלימות. הוא היה לקלאסיקה במהירות. אבל בשנה החולפת, פחות משנתיים אחרי מותה של מוריסון, הוא נהיה סמל למלחמה הנוכחית באמריקה. משמאל, רוח הווק מובילה לתרבות ביטול נרחבת של כל מי ומה שנגוע בגזענות, אלימות מינית וכן הלאה. לא חסרות דוגמאות. ג'יי-קיי רולינג נעדרת מספשל 20 שנה להרי פוטר בגלל התבטאויות טרנספוביות. ספרים של דוקטור סוס לא מודפסים יותר בגלל דימויים גזעניים או שנתפסים כגזעניים. הסרט חלף עם הרוח הוצא מהקונסנזוס כיוון שחלקים גדולים ממנו חוגגים את הדרום בתקופת העבדות. הסגסוג הזה של קריאות מהצד השמאלי-ליברלי להחרים יצירות הביא לסגסוג נגד מימין. אם בקהילת הלהט"ב יש מי שכותבים שהם מרגישים פגועים מכך ששחקנית לא לסבית משחקת לסבית, נוצרים אדוקים מרגישים בנוח לדבר על כך שהם נפגעים מעצם קיומם של ספרים על לסביות. יש הרבה מאוד הבדלים בין הביטול משמאל לפסילות מימין, אבל לפעמים השפה דומה, ושתי המגמות מזינות זו את זו, כך שהלהבות עולות, מגיעות אפילו לדמויות כמו מוריסון. אחד האנשים הרועשים במאבק הוא רוב סטנדריג', סנאטור מקומי אלום ממדינת אוקלהומה, שבחודש שעבר מצא דרך לקבל סוף סוף קצת סיקור בתקשורת ארצית. הוא נעמד באולם הקונגרס באוקלהומה סיטי והציע חוק חדש, איסור על ספריות של בתי ספר ציבוריים במדינה להחזיק או לקדם ספרים העוסקים בגזע, זהות מגדרית, נטייה מינית או כאלה שמכילים תוכן בעל אופי מיני. לפי ההצעה, הורים יוכלו לדרוש הסרת כל ספר שנראה להם, ובעצם לא נראה להם. אם הספר המדובר לא יעלה מהמדף בתוך 30 יום, ההורה המתלונן יוכל לקבל פיצוי של לפחות $10,000 בבית המשפט, בעוד הספרן או הספרנית שלא מילאו את ההוראה יעמדו בפני פיתורים ולא יוכלו לעבוד בבית ספר אחר במשך שנתיים לפחות. הצעת החוק הזאת תעלה לדיון והצבעה בפברואר, וסביר להניח שגם תתקבל, אם לא באוקלהומה, אז במדינה שמרנית אחרת בארצות הברית. אישור של חוק כזה יניע מאבק משפטי ממושך, שיסדר לסטנדריג' שלל הופעות טלוויזיוניות. אף שהפיתוי היחצני והכלכלי היה שם תמיד, הרי שרק לפני שנים אחדות, רוב סטנדריג' לא היה חולם אפילו ללחוש רעיון עיוועים שכזה. צנזורה על ספרים? באמריקה? אבל מלחמות התרבות בה הבשילו אפילו לכך. וסטנדריג' לא לבד. בשנה האחרונה נעשו עשרות ניסיונות, רובם מוצלחים, להסיר ספרים ממדפי ספריות ומתוכניות לימודים. איגוד הספריות האמריקאי, ה-ALA, פרסם בחודש שעבר הודעה ארוכה שבה העיד כי מאז 1 ביוני רשם המשרד לחופש אינטלקטואלי של האיגוד 155 ניסיונות להוריד ספרים מהמדפים. אנחנו רואים כמות חסרת תקדים של אתגרים, מסרה דברה קלדוול סטון, מנהלת המשרד לחופש אינטלקטואלי של האיגוד. ב-20 השנה שלי עם ALA, תמיד היה זמזום קבוע של צנזורה, והסיבות השתנו עם הזמן, אבל אני לא יכולה להיזכר בתקופה שבה היו לנו כל כך הרבה אתגרים כאלה על בסיס יומי. חלק מהקבוצות אפילו נוקטות הפחדות ואיומים על ביטחונם ופרנסתם של עובדי ספריות, מחנכים וחברי הנהלה שהתמסרו לשירות הציבורי ולחינוך הנוער. מאחורי כל ניסיונות הצנזורה הללו עומדים מעצבי מדיניות שמרנים. הספרים שמנסים לסלק מהמדפים עוסקים לא רק בגזע, מגדר והפלות, יש בהם גם ספרי עיון ורומנים, מכמה וכמה עשורים שונים. יש ספרי ילדים, קלאסיקות ורבי מחר טריים, ספרים זוכי פרסים. אין שם באמת גבול למה שאפשר לצנזר. העין הכי כחולה של מוריסון, למשל, נכנס לרבות מהרשימות האלה, בעיקר בגלל תיאור של אונס. יותר קל למחוק דיון בגזע או מגדר מספריות ציבוריות, מלהילחם באלימות מינית וגזענות במציאות עצמה. הנה עוד דוגמה. קבוצות שמרניות בטנסי מנהלות מאבק להסרה מהמדפים של רובי ברידג'ס הולכת לבית הספר. ספר ילדים אוטוביוגרפי שכתבה ברידג'ס, הילדה האפרו-אמריקאית הראשונה שהלכה לבית ספר ציבורי לבן בלואיזיאנה 1960. כן, זו שתועדה בתמונות הידועות ונהפכה לאייקון במאבק לשוויון. אבל השמרנים יצאו נגד הספר כי תיאור קהל גדול של אנשים לבנים כועסים על ילדה שחורה יוצר פילוג בין שחורים ללבנים ומציג לבנים כאנשים רעים. בינתיים, שוטרים ואזרחים לבנים ממשיכים לירות באפרו-אמריקאים. איך הגענו למצב הזה? כדאי לחזור 2.5 לאחור. בקיץ 2019 פרסם הניו יורק טיימס פרויקט מקיף וחסר תקדים מבחינת היקף ההשקעה בו, לציון 400 שנה לעגינת ספינת העבדים הראשונה בוירג'יניה. תחת השם 1619, ריכזה העיתונאית ניקול הנה ג'ונס שורה של מאמרים מאת כותבים שונים שלוו בתצלומים נדירים. התוצאה הייתה מסמך רחב יריעה שחשף בכלים מודרניים פיסת היסטוריה אפלה והראה איך השפעות הרשע שהוא העבדות נהפכו לחלק מה-DNA האמריקאי ומעצבות את החברה גם היום. זו לא טענה שנויה במחלוקת. במיטבה, ארצות הברית היא מדינה שיכולה להודות בחטאי העבר, וגם בהתקדמות שעשתה עם השנים, וגם קולות שפויים בימין לא יכולים להתכחש לעובדה שכן, העבדות עיצבה את פני המדינה. אבל השמרנים לא מעטים קשה להתמודד עם מראה כזאת כשמציבים אותה בפניהם. בכל זאת, אחרי 8 שנים של נשיא שחור, הם בחרו בתגובת נגד קיצונית ששמה דונלד טראמפ. אז 1619 הצליח לעצבן גם אותם. במשך שבועות, כלי התקשורת הימניים עסקו בו ללא הפסקה. מה שהיה פרויקט עיתונאי חד פעמי, נהפך לרגע סוציולוגי מכונן. הנה ג'ונס זכתה בפוליצר, אבל מלחמת התרבות עלתה מדרגה. אפילו בצמרת. שבועות אחדים לפני שטראמפ הפסיד בבחירות, הוא הקים פרויקט תגובה משלו, 1776, שנת העצמאות. ועדה שנועדה לחזק את החינוך הפטריוטי, כפי שהוא מוגדר בידי הימין, והתעלמה מכל מה שקרה באמריקה לפני כן, כולל ילידים, כולל עבדות. היא פרסמה את הדוח שלה ברגע האחרון, יומיים לפני כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן. הוא ביטל את המלצותיה כבר ביומו הראשון בתפקיד, והגדיר אותן עיוות ההיסטוריה שלנו. אבל גם אם רשמית הפרויקט לא ממש עשה הרבה, הוא נתן את הלגיטימציה הגבוהה ביותר למשכתבי ההיסטוריה, בעיקר במדינות הדרום. כי מה שקורה בשנה החולפת בבתי הספר וספריות ציבוריות במחוזות השמרניים של אמריקה, הוא לא רק תגובת נגד ל-1619, אלא שלב נוסף במאבק שמתנהל בארצות הברית מיום היווסדה, בשאלה מי יכול לספר את הסיפור שלה, ואיזה סיפור בכלל מותר לספר. וכשהקורונה מביאה את הכחשת העובדות, הפייק ניוז, בתיאוריית הקונספירציה לשיאים חדשים, שכתוב ההיסטוריה מתודלק היטב. בנזין עיקרי בסיפור הזה הוא ה-Critical Race Theory. תיאוריה אקדמית שמצביעה על הגזענות הממסדית בארצות הברית. לומדים אותה רק בקולג'ים או בתארים מתקדמים יותר, אבל קמפיין תקשורתי שמרני גרם לאין ספור הורים אמריקאים להאמין שזה מה שבתי הספר היסודיים עושים. שילדיהם בני השמונה הולכים לבית ספר ושומעים שהם ילדים רעים כי הם לבנים. קובעי מדיניות שמרנים פשוט חזרו שוב ושוב על המונח הזה, Critical Race Theory, ורחבו עליו כל הדרך למסע נרחב של צנזור ספרים. מושל פלורידה, רון דה סנטיס, ומושל טקסס, גרג אבוט, חתמו על צווים האוסרים ללמד את התיאוריה בבתי ספר ציבוריים, לא שבתי ספר ציבוריים בכלל לימדו אותה. וכך עשו גם המושלים של אריזונה, מיזורי, איווה ואיידהו. משם זה זלג בחודשים האחרונים למדפי הספריות. למשל, בווירג'יניה. גלן ינקין נבחר בנובמבר למושל, בין השאר כי ניצל היטב את הכעס של הורים על מערכת החינוך, אחרי כשנה של בתי ספר סגורים. באחד התשדירים האחרונים בקמפיין שלו, ינקין הציג אימא בלונדינית, קלישאת פרברים אמריקאים מ-1950, מספרת על הטראומה שנגמרה לבנה אחרי שנאלץ לקרוא את חמדת של טוני מוריסון. ספר שנבחר שוב ושוב לאחד הרומנים האמריקאים הגדולים בכל הזמנים, זכה בפוליצר. עלילתו מתארת את ימי העבדות. אכן פוגעני. מאוחר יותר התברר שהאישה בקמפיין היא פעילה במפלגה הרפובליקנית, והבן שלה היה בן 17 כשקרא את הספר, אבל התשדיר עבד. הרעיון שלפיו היכרות עם ההיסטוריה של ארצות הברית, כפי שהתרחשה, גורמת לילדים הלבנים להרגיש אשמה על דברים שהתרחשו הרבה לפני שנולדו, הוא נפיץ ואפקטיבי מאוד. באותה וירג'יניה, אגב, אחד המחוזות כבר הסיר את העין הכי כחולה של מוריסון מהמדפים, עם ספרים אחרים, בעלי אופי מיני, וחלק מחברי המועצה במחוז אפילו אמרו שצריך לשרוף את הספרים האלה. וגם בקנזס ובנבדה הוסרו ספרים. למשל, Fun Home, הממואר הגרפי הנודע של אליסון בקדל מ-2006, שגם עובד למחזמר שזכה בטוני. בקדל חושפת בו את מערכת היחסים שלה עם אביה, מורה וקברן שיצא מהארון, ואת תהליך הגיבוש של זהותה שלה. ספר נרדף אחר הוא All Boys Aren't Blue, כל הבנים אינם כחולים, מ-2020, אסופת מאמרים על התבגרותו של הומו שחור מאת ג'ורג' אם ג'ונסון. חברת מועצת בית ספר בפלורידה הגישה תלונה פלילית על הכללת הספר הזה בספריות המחוז, בטענה שהוא מפר את חוקי הפורנוגרפיה במדינה. ובינתיים, בטקסס, מחוז אחד כבר הסיר כ-400 ספרים. אבל למה להסתפק ב-400? חבר הקונגרס במדינה, מט קראוזה, שלח לכל המחוזות רשימה של כ-850 ספרים שלטענתו עשויים לגרום לתלמידים להרגיש אי-נוחות, אשמה, יסורים וצורות אחרות של מצוקה בגלל הגזע או המין שלהם. הרשימה כללה בעיקר יצירות על ההיסטוריה הגזענית של ארצות הברית ועל קהילת הלהט"ב, אבל יש בה גם סתם מדריכים למתבגרים על השינויים בגופם, או ספרים על זכויות אדם. למשל, אלבום תמונות של אמנסטי, שנקרא כולנו נולדנו חופשיים, או גרסת הרומן הגרפי לסיפורה של שפחה של מרגרט אטווד, או ספרו זוכה הפוליצר של ויליאם סטיירון מ-1967, הוידועים של נאט טרנר, אפילו ספרון קטן ומתוק לילדי גן, שלושה לטנגו, שמספר את סיפורם האמיתי, של שני פינגווינים זכרים בגן החיות בניו יורק שימצאו ביצה נטושה וגידלו גוזל. כמה ילדים נחשפים לספרים האלה דרך ספריות בתי הספר וספריות ציבוריות? כמה המאבק הזה משפיע כשמספר הקוראים לא כל כך גדול, ומי שרוצה לקרוא מוצא את הספרים שלו באמזון ובקינדל? כמה צנזורה כזאת אפקטיבית בעולם של אינטרנט, שמספק גישה זריזה מאוד, לא רק לספרות, אלא גם למידע על היסטוריה, זהות מגדרית או התפתחות מינית, זה לא באמת משנה. המאבק הזה כרגע הוא בעיקר מכשיר להשגת כוח פוליטי, ובמפלגה הרפובליקנית הוא עובד היטב. ומול תרבות הביטול, נדמה שגל הפסילות נוגע להרבה יותר אנשים ולהרבה יותר יצירות מאוד מאמר ליברלי שקורא להחרים במאי קולנוע נחשב, וזו אמריקה האמיתית. המקום שבו מצנזרים ספרים, כתבתה של ציפי שמילוביץ, ניו יורק. מתוך מוסף כלכליסט, ינואר 2022, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.